קריטות, דף י' ג', מתחילים בעזרת השם, דף י' ב', עמוד ב', במשנה למטה. אחרי 12 שנים, שרבי עקיבא יושב בבית המדרש ברצף, עוזב את אשתו, עוזב את המשפחה, בספון בבית המדרש, הוא מבין שהגיע הזמן לחזור הביתה. הוא עומד במפתן של הבית, והוא שומע אחד אומר לאשתו רחל, תראי מה עשה לך בעלך רבי עקיבא, 12 שנה הוא עוזב אותך ככה. רבי עקיבא רצה לשמוע מה תהיה התשובה של אשתו רחל, ואז הוא שומע איך שהיא אומרת, אם היה שומע לעצתי, רבי עקיבא, היה נשאר בבית המדרש עוד 12 שנים ולומד תורה. ככה? אמר רבי עקיבא, אני חוזר לבית המדרש. נשאר עוד 12 שנים בבית המדרש, אחר כך הוא חוזר עם 24,000 תלמידים, גדול הדור, קומה רוחנית, תמירה. שאלה מפורסמת של רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה. רבי עקיבא, אתה כבר פה ליד הבית, את צדקת, רחל. אתה לא יכול לבוא, לומר לה שלום, לטעום משהו. אני חוזר לישיבה, שמעתי את העצה שלך, ואז תחזור ללמוד. אפילו לא פותח את הדלת להיכנס. למה? מסביר רבי חיים שמואלביץ, כאן רבי עקיבא לימד אותנו יסוד גדול. מה זה נקרא התמדה ושקידה ורציפות? הוא אומר, אם היה נכנס רבי עקיבא אחרי 12 שנים ולומד תורה, והיה הולך ללמוד עוד 12 שנים תורה, אז הוא למד 12 שנים ועוד 12 שנים. כדי להגיע לדרגה שלו היה צריך ללמוד 24 שנים, ו-12 ועוד 12, אמנם בתרגיל חשבון יוצא 24, אבל בשקידה, בהתמדה, זה לא 24, זה 12 ועוד 12. אם כן, הפלא הגדול פה במשנה שלנו, פה אנחנו למדנו במשניות הקודמות על אדם שאכל חלב. עכשיו, כמה זה ה-24 של החלב, כמה זה השלמות של החלב? כזית. ואם אדם אוכל חצי כזית ועוד חצי כזית, זה נחשב כזית שלם. מה זאת אומרת? זה הרי לא כזית, זה חצי ועוד חצי. התשובה היא, נכון, באמת אם אדם אוכל חצי כזית ואחר כך עוד חצי כזית, זה לא נקרא כזית שלם. מדובר פה שהוא אכל את זה ברצף מסוים. כמה זה הרצף? זאת השאלה של המשנה שלנו. כמה ישהה האוכלן? אדם שאכל חצי כזית ועוד חצי כזית של איסור, לדוגמה של חלב, כדי להתחייב אם הוא אכל בשוגג, חטאת, כמה המשך זמן של השהייה בין תחילת האכילת החצי הראשון לבין סיום האכילה של החצי השני, כדי שבאמת זה יצטרף וזה יהיה שלמות אחת? כאילו אוכל כליות, דברי רבי מאיר. פלט, שיעור מאוד מאוד מקורי ומעניין. מחשבים את הכזית של החלב, אילו היו מפוררים אותו לגרגירים קטנים, ואז האדם היה לו גרגירים של חלב, והיה לוקח גרגיר אחרי גרגיר ואוכל, זה לוקח יותר זמן מאשר לאכול כזית בפעם אחת. משך הזמן הזה, זה השיעור, כמה שהוא יכול לעשות הפסק בין תחילת האכילה של החצי כזית הראשון, לבין סוף האכילה של החצי הכזית השני. וזה הכוונה כליות, זה הכוונה גרעינים כלואים. דעה שנייה, וחכמים אומרים, עד שישהה מתחילה ועד סוף כדי אכילת פרס. משך הזמן הוא שהייה של מתחילת אכילת החצי כזית הראשון עד סוף החצי כזית השני, כדי שיעור אכילת פרס. פרס הכוונה חצי, לשון פרוסה, חצי של כיכר לחם. יש בין הראשונים כאלה שאומרים שהכיכר לחם הוא בשיעור כביצה, מה שאנחנו מכירים, אז 8 כביצים, אז אם אנחנו מדברים על חצי זה 4 ביצים. יש אחרים שאומרים שזה הכוונה כיכר לחם של 6 ביצים, אז חצי מזה זה 3 כביצים. זה למעשה השיעור של האכילה כזאת, בין הפוסקים יש כאלה שסוברים שזה 2 דקות, יש אחרים אומרים 9 דקות, זה בערך הפרק זמן בין 2 דקות לבין 9 דקות, אם אדם אכל את הכזית בשיעור הזה, גם זה היה שתי חצאים, הוא כבר יחשב שאכל כזית שלם של חלב לדוגמה, או סוג אחר של איסור, והוא יהיה חייב בשוגג קורבן חטאת. עוד דין שקשור לעניין של צריך רצף, כמה באמת נחשב הפסק בין שתי חלקים. אדם שאכל אוכלים טמאים, אדם אוכל אוכל טמא, מדין תורה זה לא מטמא אותו. יש מקרה נדיר, לא ניכנס לזה, נבלת עוף טהור, שמטמא אדם מדין תורה אם הוא אוכל. אבל בדרך כלל אדם שאוכל אוכל טמא, זה לא מטמא אותו. או שאדם שותה משקה טמא, זה לא מטמא אותו. אבל חכמים תקנו במקרה של תרומה, שזה באמת נטמא יותר בקלות, מדרגת תרומה יותר נמוכה, אפשר כבר לפסול תרומה, שאם אדם אכל או שתה או אוכלים או משקים של, שהם טמאים, זה מטמא אותו שאסור לו לאכול תרומה אחר כך. עכשיו, כמה אוכלים ומשקים? השיעור הוא חצי פרס. שיעור של כחצי פרס. אם פרס אמרנו זה נאמר ארבע ביצים, אז זה שתי ביצים, חצי פרס. אז כמה השיעור שמאדם אכל נאמר שתי חצאים של השיעור הזה כדי שזה יצטרף? וכן, שתה רביעית יין ונכנס למקדש. התורה הקדושה אוסרת על כהן ששתה רביעית יין להיכנס לבית המקדש, בטח לעבוד עבודה. אם אדם שתה רביעית יין, הוא שתה את זה בלגימות, לא ברצף אחד. מתי זה מצטרף, תוך כמה זמן? ושעה כדי אכילת פרס חייב. גם פה אנחנו משתמשים בשיעור כדי שיעור אכילת פרס, ואם כן הוא יהיה חייב. האם אנחנו מדברים פה על אוכלים ומשקים טמאים? אז כמובן שזה יטמא אותו בשיעור של כדי אכילת פרס. מדברים פה על מאדם ששתה רביעית יין ויחס לבית המקדש, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים אם הוא שתה את הרביעית יין בתוך כדי שיעור של אכילת פרס. זה דעה אחת. רבי אלעזר אומר, אם פסק בה, הוא מדבר פה על רביעית של יין, אם באמצע שהכהן שתה את הרביעית של יין, הוא לא שתה את זה בבת אחת, אלא הוא שתה את זה עם הפסק, או אם נתן בו מים, אפילו בשיעור כלשהו, כבר הוא יהיה פטור ממיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, היא באה אליהו, רבי מאיר, לחומרא כאמר, האם הוא בא לומר זמן ארוך יותר, כשהוא אומר כדי שיעור של אכילת כליות, זה הזמן שהאדם שאוכל שתי חצאי כזיתים של איסור, לדוגמה חלב, האם הוא בא להגיד זמן יותר ארוך מאשר כדי אכילת פרס, או לכולה כאמר, או שהוא בא להגיד זמן יותר קצר מכדי אכילת פרס. צד אחד אפשר לומר, שרבי מאיר לחומרא כאמר, ואחי קטני, זה מה שהוא אומר במשנה. השיעור הוא כאילו אוכל כליות, גרעינים כלויים, דאפילו כולה יומה. זה אכילה שאפשר להמשיך ולאכול במשך כל היום כולו, קצת ועוד קצת. ואף על גב, דמתחילה ועד סוף, יותר מכדי אכילת פרס. שיעור מאוד מאוד ארוך משך הזמן הזה. כיוון דמשכי אכילתי, כיוון שהוא אוכל אכילה אחת ממושכת, מחייב, ככה אומר רבי מאיר, ואמרו לי רבנן, דעת שישאה בכדי אכילת פרס, הוא דחייב. באים להקל, הם אומרים, לא, אם הוא אכל משך כל כך הרבה זמן, הוא לא יהיה חייב. רק אם הוא אכל את זה במשך זמן קצר יותר של כדי אכילת פרס. דעת שישאה בכדי אכילת פרס, הוא דחייב, יותר מכדי אכילת פרס, זה כבר לא מצטרף והוא יהיה פטור. אז לפי זה יוצא שרבי מאיר מחמיר, בסופו שהוא יהיה חייב גם ביותר מכדי אכילת פרס. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, לכולה כאמר, שהוא בא להקל בדווקא רבי מאיר, דאחי קטני. החיוב של האוכל, איסור, לדוגמה חלב, כאילו אוכל כליות, ברצף אחד, והוא דלא הפסיק ביני וביני, בלי שום הפסק בינתיים. אף על גב, דמתחילה ועד סוף, בכדי אכילת פרס, אפילו שזה פחות מכדי, אבל, דהפסיק ביני וביני, אבל אם הוא כן הפסיק באמצע האכילה, אף על גב, דמתחילה ועד סוף, בכדי אכילת פרס פטור, הוא צריך לאכול ברצף, זה הכוונה כאילו אוכל כליות. זאת אומרת, שמאדם אוכל גרעינים כלויים, לפי הצד הזה הוא אוכל את זה אחד אחרי השני. הוא לא מפסיק באמצע. אבל אם הוא הפסיק באמצע, גם אם זה פחות מכדי אכילת פרס, זאת אומרת, הוא אכל בסוף משך זמן קצר דווקא, אבל זה לא היה ברצף אחד. כבר סובר רבי מאיר שהוא יהיה פטור, הוא בא להקל. ואמרו לי רבנן, לא, כיוון מתחילה ועד סוף בכדי אכילת פרס, הוא חייב. שכדי אכילת פרס, אפילו שזה מעט יותר מכדי אכילת כליות, בכל זאת הוא יהיה חייב, והם באים להחמיר ורבי מאיר מקל. אז מה באמת השיעור של רבי מאיר? זה פחות מכדי אכילת פרס או יותר מכדי אכילת פרס? תשמע, שנה שלנו אפשר להביא לזה תשובה. וחכמים אומרים עד שישהה כמה זמן בכדי אכילת פרס מתחילת האכילה ועד סוף האכילה. הלשון עד שישהה זה נשמע כמו אם הוא שואה כל כך הרבה זמן הוא לא יהיה חייב. הוא יהיה חייב רק עד שישהה זמן מועט יותר. זאת אומרת הם באים פה להקל. אי עמד בשלמה רבי מאיר לחומרה. אם תאמר שרבי מאיר מחמיר והוא אומר שגם אם אוכלים את ה... כזית של החלב, שתי חצאי כזית במשך זמן ארוך יהיו חייבים. היינו דקטני שחכמים אומרים לו עד שישה, דיינו אם באים להקל אומרים פרק זמן יותר קצר, הדשאי דילי, כל עוד שהשיעור של השאייה זה רק עד כדי אכילת פרס ולא יותר מזה, אז הוא יהיה חייב. אבל אל תחמיר כל כך לחייב אותו במשך זמן יותר ארוך גם. אלא היא אמרה את רבי מאיר לכולה, שהאכילה לא מצטרפת אלא אם הוא לא הפסיק בכלל, באמצע שהוא אכל, רק אם הוא אכל ברצף הוא יהיה חייב, זאת אומרת שרבי מאיר מקל. אז לפי זה חכמים לא צריכים להגיד עד שישה, אלא וחכמים אומרים אם שהה מבא אליי, הם באים להחמיר ולומר, אם הוא שהה באכילה עד כדי כך, עד כדי אכילת פרס, האכילה גם כן מצטרפת לחייב אותו. אל עליו, זה שכתוב עד שישה, שמע מן הרבי מאיר לחומרה, שמע מן, וזה באמת הוכחה שרבנן מקלים ורבי מאיר שאומר כדי שיעור של אכילה של כליות, זה בעצם בא להחמיר ולומר משך זמן ארוך יותר מכדי אכילת פרס. אמר אבנאי, אמר שמואל, בחלבים ובנבלה, אדם שאוכל כזית חלב או שאוכל כזית של בשר נבלה, נבלה הכוונה, בשר של בהמה, חיה או עוף שלא נשחטו על ידי שחיטה כשרה, זה נקרא נבלה. אם אדם אכל כזית של זה, אז השיעור בשביל לצרף את האכילה שלו, שנחשב שהוא באמת אכל דבר של איסור, עד שישהה מתחילה ועד סוף בכדי אכילת פרס, זה השיעור. אבל אם אדם אכל אוכלים טמאים ומשקים טמאים, כמה זה השיעור של אוכלים טמאים ומשקים טמאים? זה חצי פרס? או במשקה זה רביעית של משקה? שזה פוסל אותו מתרומה? השיעור הוא אפילו כל היום כולו, עד שהוא גמר לאכול או לשתות את השיעור, זה מצטרף בשביל לפסול אותו מתרומה. אבל הוא צריך לאכול אותם בכדי אכילת פרס. מה? מייקה אמר, לכאורה הדברים שלא סותרים, בהתחלה הוא אומר שהאוכל מצטרף אפילו כל היום, אחרי זה הוא אומר רק כדי אכילת פרס. אמר רב פאפה, אחי כאמר, אדם שאוכל אוכלים טמאים, שיעור של חצי פרס, הוא נפסל מתרומה אפילו כל היום כולו. אבל מה? והוא שאכל כזית, שזה שיעור של אכילה מהחצי פרס, בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, אכילת פרס, אמרנו שיש דעה שאומרת ש... זאת אומרת, השיעור של אוכלים ומשקים טמאים זה חצי פרס. עכשיו חצי פרס, זה, יש דעה שאומרת שזה ביצה וחצי, שתי ביצים. יש בזה הרבה כזיתות, יש בזה כמה וכמה כזיתות. כל כזית וכזית צריך לאכול אותו בכדי אכילת פרס. אבל אפשר לאכול כזית אחד בבוקר ועוד כזיתות משך היום, והכזית האחרון בשביל להשלים את החצי פרס בסוף היום גם. כי השיעור שכדי אכילת פרס זה על כל כזית. כי כשכתוב אכילה, אין אכילה פחות מכזית. זה לא נקרא שהוא אכל בכלל. אבל בשביל להגיע לשיעור של אוכלים טמאים, אפשר אפילו כל היום כולו. אם הבן אדם אכל בסוף, מצטרפים כל הכזיתות יחד לשיעור של חצי פרס. שואלת הגמרא קושייה על רב נאי ממשנה. מי טבעי. כל האוכלים שהם נטמאו, מצטרפים לפסול את הגבייה, לטמא אותו, לפסול אותו לתרומה. גבייה זה גוף של אדם. הכוונה, כמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, בשביל שהאדם לא יוכל לאכול תרומה על ידי שהוא אכל אוכל או משקה של שהוא טמא, אז הרי זה שיעור של חצי פרס, אז כל האוכלים הטמאים מצטרפים. בכחצי פרס, מה אליו? מה מדובר פה במשנה? אנחנו לא מדובר פה דאכלי לחצי פרס בכדי אכילת פרס. כתוב פה שזה מצטרף בחצי פרס. לא מדובר שזה בכדי אכילת פרס. כמו סתם, בדרך כלל שאומרים שאדם צריך לאכול במשך זמן מסוים. סתם זמן קצוב זה בכדי אכילת פרס. כמו שאנחנו מכירים כזית מצה בפסח וכדומה. בדרך כלל זה שיעור כדי אכילת פרס. זה לא על זה מדובר. ותגמר לא, דאכל כזית בכדי אכילת פרס. כל כזית הוא אכל בכדי אכילת פרס, אבל את החצי פרס, שזה השיעור בשביל שהוא באמת ייפסל מאכילת תרומה על ידי אוכלים ומשקים טמאים, הוא יכול לאכול את זה אפילו בפרק זמן יותר ארוך. העיקר שכל כזית שהוא אכל מהאוכלים או המשקים הטמאים יהיה בכדי אכילת פרס. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא, שם לכאורה נראה מפורש, לא כמו רבנאי. מי טיבי, כל האוכלים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה בשביל לפסול אותו מאכילת תרומה, אם הוא אוכל את זה בשיעור כחצי פרס, וכאן הברייתא מוסיפה את המילים הבאות, בכדי אכילת פרס. כיצד? וזה עוד יותר מפורט. אכל והפסיק, וחזר ואכל. אם יש, שימו לב למילים, מתחילת אכילה ראשונה, ועד סוף האכילה האחרונה, לא יותר מהשיעור של כדי אכילת פרס, רק אז מצטרפים, מפורש ביותר, לא כל כזית כדי אכילת פרס. השיעור של החצי פרס צריך להיות בכדי אכילת פרס. יותר מכאן אין מצטרפים. טוב, כאן יש לנו הוכחה, לא כדברי רבנאי, שאומר שהשיעור של כדי אכילת פרס זה על כל כזית, אלא השיעור של אכילת פרס זה על כל החצי פרס, שזה השיעור להיפסל מאכילת תרומה, פסילת הגוף של האדם. נמשיכה הברייתא, אבל אנחנו את ההוכחה שלנו כבר קיבלנו. לא יתירו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול. הרי ברגע שאדם נטמא, מה הצעד הראשון שהוא צריך לעשות? ללכת לתאר את עצמו ולטבול. אדם שאכל רק חצי שיעור, הוא עדיין לא נטמא. כי בשביל לקבל את הטומאה, צריך לאכול שיעור שלם. אסרו חכמים לאדם, אל תטבול, אסור לך לטבול אם אכלת חצי שיעור. למה? תכף נראה. יש פה איזושהי תקלה שיכולה לצאת מזה שהוא יטבול. הטבילה הזאת לא תועיל, הוא לא תתאר אותו. כי בפחות משיעור של לטמא אותו, אז אפילו אם הוא טובל, זה לא מתאר אותו. ורק מה, יצא מזה תקלה. עכשיו, אם ירד וטבל ועלה מהטבילה, והשלימו, לשיעור של חצי פרס, הוא אכל רבע פרס, זאת אומרת, בוא נדבר על זה אולי, חצי פרס זה השיעור, הוא אכל חצי שיעור, הלך וטבל. אחרי שהוא טבל, הלך אכל את החצי השני של השיעור, שתי החצי מצטרפים, למרות שהיה מקווה באמצע. אנחנו אומרים שכאילו לא היה במקווה בכלל, זה לא הועיל כלום הטבילה הזאת, כאילו שהוא אכל שיעור שלם של דבר שפוסל אותו מאכילת תרומה. מצטרף עם מה שהוא אכל לפני כן, לפסול אותו מתרומה, הטבילה מטהרת טמאים. אדם שהוא לא טמא, הטבילה לא מועילה לו כלום. זאת אומרת, כמובן, יש טבילות בשביל תוספת קדושה, אבל במקרה הזה, הטבילה לא מועילה כלום. עוד אומרת הברייתא, דבר נפלא. התירו לה לעוברה, אישה מעוברת. התירו לה לאכול מה שאישה אחרת עשו לה לאכול, פחות מכשיעור של חצי פרס, שזה השיעור של אוכלים טמאים, שבדרך כלל אסור לאכול, מפני הסכנה, במצב של פיקוח נפש. מה הבעיה לאכול חצי פרס של אוכל טמא? אז באמת יש בזה בראשונים שגם תוספות פה על המקום שאומר שבאמת אין בזה בעיה, רק העניין הוא פה שהיא רוצה אחר כך לאכול תרומה, ואם היא תוכל לחשוב חצי פרס של אוכלים טמאים, אחרי זה לא תוכל לאכול תרומה, מכיוון שפה אנחנו מדברים הרי על אישה מעוברת. אישה מעוברת יש לה טבע, כמו שמובא במסכת יומא דף פ"א, שכשהיא מריחה ריח והיא מתאווה לאוכל שהיא הריחה, אם היא לא תאכל מהאוכל הזה, היא והעובר בסכנה. זה הטבע. לכן, מתירים לה לאכול את אותו מאכל. עכשיו, אם נאמר היא מתאווה לאכול תרומה, והיא רוצה עכשיו לאכול, נאמר, שיעור של אוכל שמטמא אותה, שפוסל אותה מלאכול תרומה, התירו לה. ככה מסביר תוספות. אבל האמת היא שיש תוספות ויש גם רש"י, במסכת חולין, שהם לומדים שיש כן את האיסור לאדם לאכול אוכלים טמאים. אסור לאדם לאכול את האוכלים הטמאים. יש במסכת חולין דף למד ה' עמוד א', רשי כותב, דיבור המתחיל דלקה, שהפסוק אומר, אל תטמאו בהם ונטמאתם בם. ככה הפסוק אומר. אז יש אומרים שמכאן התורה מלמדת אותנו שאדם צריך להיזהר שהגוף שלו לא יטמא. אל תטמאו בהם. יש כאלה אומרים שזה מהתורה, יש כאלה אומרים שזה מדרבנן, בכל אופן, אבל אסור להטמא. יש תוספות שם בדף ב', הדף הראשון, עמוד ב' שם. הוא כותב שם מהפסוק, והתקדשתם והייתם קדושים. משם הוא לומד שאסור לאדם לטמא את עצמו. אז אומר, אזהרה לבני ישראל לטמא את עצמם, שהם צריכים לשמור את עצמם בטהרה. אז אם כן, יש פה בעצם רש"י ותוספות שלומדים שבזמן שאדם הוא טהור, ובזמן שבית מקדש קיים, שאנשים יכולים לשמור על עצמם בטומאה וטהרה, יש איסור, איסור להיטמא. וזה באמת החידוש כאן, שמעוברת, כן התירו לה לאכול ולטמא את עצמה באוכלים טמאים, והיא לא צריכה לחשוש לאיסור הזה. מאוד מאוד מעניין, האיסור שהבאנו מהתוספות מביא, הרי בדף ב' בחולין, כמו שהזכרנו, והתקדשתם והייתם קדושים, מכאן הזהרה לבני ישראל לא לטמא את עצמם, את גופם, על ידי מאכלים שמטמאים. שם במסורת הש"ס הוא מציין שהוא לא מצא כזה דבר בשום מקום בש"ס. אבל במהדורות החדשות של עוז והדר, הם מציינים בספר תנא דבי אליהו, חלק א', פרק ט"ו, שם באמת מובא הדרשה הזאת. כדי שתם ואיתם קדושים, שבני ישראל הוזהרו לשמור על עצמם, לא לאכול מאכלים, מאכלים שיכולים לטמא אותם, כדי לשמור על עצמם בטהרה. יש בראשונים, הרבנו גרשום, תוספות ישנים, שרוצים להסביר שהאיסור פה, זה איסורי תורה, למשל לאכול ביום הכיפורים או לאכול מאכלות אסורות. ברגע שמעוברת מרגישה שהיא חייבת לאכול את המאכלים האלה, אם היא לא תאכל זה יכול להביא אותה לידי סכנה, לכן התירו. אומרת הברייתא, כל המשקין, משקים טמאים, מצטרפים לפסול את הגבייה, לפסול את הגוף של האדם מאכילת תרומה. באיזה שיעור? ברביעית, בכמה זמן? בכדי אכילת פרס. כיצד? שתה, והוא עשה הפסק באמצע השתייה, וחזר ושתה. אם יש הזמן שעבר מתחילת שתייה ראשונה ועד סוף שתייה אחרונה, זה לא יותר מהשיעור של כדי אכילת פרס, עד השיעור הזה, אז השתייה ששתו מצטרפים. שתי החלקים באמת פוסלים את האדם מאכילת תרומה. יותר מכאן, אבל אם הזמן שעבר בין השתייה הראשונה לחלק השני של השתייה, זה היה יותר מכדי אכילת פרס, אין מצטרפים. עוד אומרת הברייתא, התירו לה למגע טמא מת, אישה שנגע באדם שהוא היה טמא טומאת מת, התירו לה להעניק בנה ובנה טהור. הגמרא תכף תבאר בהרחבה את העניין, אבל הבן שלה שינק ממנה את המשקה, זה לא יטמא אותו, למרות שהיא, האמא, נגעה באדם שהיה טמא מת. בכל אופן, הגמרא פה רק מסיימת את הראיה מהברייתא שכבר ראינו תוך כדי. קטני, מי את? בכל אופן, אנחנו ראינו בתחילת הברייתא, אם יש מתחילת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה, לא יותר מכדי אכילת פרס, מצטרף. חלקים שהוא אכל מצטרפים לפסול אותו. רואים בכל אופן בברייתא שבשביל לפסול את ה... גבייה עדיין, בשביל שאדם ששתה או אכל, בעיקר אכל, מאכלים טמאים כדי שיהיה פסול מאכילת תרומה, צריך שהוא יאכל את כל החצי פרס בזמן של תוך כדי אכילת פרס, ולא מספיק שהוא יאכל כל כזית בתוך כדי אכילת פרס. תיוב תדר אבנאי שאמר שכן, כל כזית צריך להיות בכדי אכילת פרס, ואז אפילו אם במשך כל החצי פרס היה ביותר, אז זה מצטרף, אבל פה אנחנו רואים שזה לא מצטרף, טיובטה זה באמת פרחה. עכשיו הגמרא דנה בחלקים האחרים בברייתא. אמר למדנו בברייתא, לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור לרד ולטבול. אדם שאכל פחות מכשיעור של טומאה, אסור לו ללכת לטבול בשביל לתאר את עצמו. מייקה אמר, מה פירוש פה של הברייתא? אמר רב יהודה אחיקה אמר, אם אדם אכל אוכלים טמאים פחות מכשיעור של חצי פרס, אז לא יתירו לו החכמים לרד ולטבול, למה? שאם ירד וטבל ועלה והשלימו, אם אחרי זה הוא הלך והשלים עוד חלק של אכילה, של אוכל תמם, אז האוכל שהוא אכל אחר כך מצטרף, והטבילה שהוא טבל בין שתי החצאים של האכילה, שבעצם השיעור של אוכל תמם כדי שיפסול את הבן אדם מאכילת תרומה, זה שיעור של חצי פרס. אם הוא אכל רבע פרס לפני שהוא טבל ועוד רבע פרס אחרי שהוא טבל, שתי הרבעים האלה מצטרפים לשיעור של חצי פרס, ועכשיו הוא יהיה פסול מאכילת תרומה. עכשיו, הוא לא ידע מזה. הבן אדם שטבל יחשוב, הנה, מהחצי הראשון אכלתי אוכל תמה, אמרתי טוב, אכלתי רבע פרס, מהר טבלתי, ובעצם אני עכשיו מתחיל דף חדש. ואחרי זה, כשאכל עוד רבע פרס, הוא לא סובר, לא חושב שאמור להצטרף מהרבע הראשון. ועד למימר, הוא עלול לטעות ולומר, ההני לטבילה כמה הייתה, לפחות למנוע את הצירוף לחלק השני. ואינו יודע שאין טבילה מועילה לתאר, אלא באחרונה, רק אחרי שהוא גמר לאכול את מלוא השיעור של חצי פרס. אז בשביל שבן אדם לא יבוא לטעות הזאת, אז חכמים אסרו שבן אדם לא ילך ויטבול אחרי שהוא אכל פחות מכשיעור. עוד למדנו בברייתא, קטני, התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה. התירו לאישה מעוברת לאכול פחות מכשיעור, בשביל שלא תבוא לידי סכנה. שואלת הגמרא, מפני הסכנה, אם יש פה סכנה, אם היא לא תאכל, אפילו טובה תאכול. מה זה פיקוח נפש, תאכל אפילו יותר. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, הכי קטני, התירו לה לעוברה פחות מכשיעור אפילו טובה, אפילו הרבה פעמים, יש כאלה שאומרים שזה הכוונה בכדי אכילת פרס, ויש כאלה שאומרים שהיא צריכה להמתין אחרי כדי אכילת פרס, ואת כל זה יתירו לה מפני הסכנה, דהיינו, כדי שלא תבוא לידי סכנה. הראש אומר, אחד מהראשונים, מסביר שבוודאי, אם היא נמצאת במצב של סכנה כבר, אם היא לא תאכל עכשיו, אז ודאי שמותר לה לאכול כל דבר שיביא אותה לידי בריאות. אבל פה אנחנו מדברים שהיא רוצה לאכול כדי שהיא לא תבוא למצב כזה שהיא תהיה בסכנה. פה אנחנו רואים שתאכל פחות מכשיעור, אפילו הרבה פעמים, כדי שלא תבוא לידי סכנה. וכמו שאנחנו יודעים ש... אנשים, יש מצבים מסוימים שאסור להם לאכול, יש ימים שאסור לאכול, אבל הם במצב שהם יכולים לבוא חלילה לידי סכנה, אז מתירים להם לאכול פחות משיעור, זה נקרא שיעורים, אבל למעשה זה פחות משיעור, ואז הם, כל פעם הם אוכלים את זה, או שותים, אחרי שעובר כדי אכילת פרס, ואז השיעורים לא מצטרפים. עוד למדנו בברייתא, קטני, התירו למגע טמא מת. אישה שנגעה באדם שנטמאה טומאת מת, התירו לה להעניק את בנה, ובנה לא נהיה טמא מזה, אפילו שהוא שטח עליו אם, והוא יהיה טהור. עמי טהור, שואלת הגמרא, למה הוא נשאר טהור? כיוון דיינק, הוא ינק הרי חצי פרס מהאימא, מחלב שנטמאה מהאור של האימא, כי הרי האימא נטמאה מאדם שהיה טמא מת, איתה מלא מחלב, אז הוא נטמא מדרבנן לתרומה מהחלב, כי החלב הזה בעצם נטמאה מהאימא בעצמה. זאת אומרת, אימא טמאה, אז אם כן החלב שנוגע באור שלה לפני שהוא יוצא בשביל שהיא תוכל להעניק את הבן, אז הרי הוא נוגע באור ואז הוא נטמא, ואז כשהבן שותה מהחלב הזה הוא בעצם שותה משקים טמאים וזה אמור לטמא אותו. למה באמת הוא נשאר טהור? וכי תימה, אם תאמר שהחלב לא נטמא, לא התקשר, כי הוא עדיין לא הוכשר לקבל טומאה. הרי יש דין שהכי פשוט להבין את הדין הזה, זה כשאנחנו יודעים שיש עץ שצומח והיגע בו למשל שרץ, היגע בו מצורע, היגע בו טומאת מת, העץ יקבל טומאה. הדין הוא שכל מחובר לקרקע אינו מקבל טומאה. אבל העץ הזה צמח תפוח, נוגע שרץ באותו תפוח, מגיעים שרץ מת באותו תפוח. האם התפוח יקבל טומאה? התשובה היא לא. למה הוא לא יקבל טומאה? הוא מחובר עדיין לעץ, כל המחובר לקרקע לא מקבל טומאה. תלשו את התפוח, הוא כבר יקבל טומאה עכשיו? התשובה היא לא. למה לא? מה זה שונה מכל מאכל אחר? אז הסבר הוא, מכיוון שהתורה קבעה וחקיקה חוק שכדי שאוכל יקבל טומאה, צריך לפני כן שהוא ישתף על ידי אחד משבעה סוגי המשקים שסימנם יד שחת דם. יד ראשי תיבות יין דבש, שחת ראשי תיבות שמן חלב טל, ודם ראשי תיבות דם ומים. אז אם אחד מהמשקים האלה לא מכשיר את האוכל לקבל טומאה, הוא לא טמא. ונשאלת השאלה, החלב הזה של האמא, הרי הוא לא הוכשר אף פעם לקבל טומאה, אז איך הוא נטמא מהאמא? עכשיו, כמובן, שפה הרי החלב עצמו הוא זה שמכשיר אחרים לקבל טומאה, אז למה הוא אמור להיות מוכשר, ועוד הוא הרי נחשב משקה. אז הגמרא מסכת שבת דף קוף ממדלת אומרת שמשקה הבא לאוכל נחשב אוכל. כאן הרי החלב הזה זה בעצם כל האוכל של התינוק, אז יש לו דין של אוכל והוא צריך להיות באמת מוכשר לקבל טומאה על ידי אחד מהמשקים. אבל פה הרי וכי תאמר לא יתקשר, ואם תאמר נו, אז אולי באמת זה התשובה, יפה מאוד, בגלל שהחלב לא נהיה מוכשר לקבל טומאה, אז לכן זה לא מטמא את התינוק. הרי זה לא נכון, הרי נתקשר, זה כן נוכשה לקבל טומאה, ושהרי הטיפה הראשונה, כשהתינוק התחיל לנוק, אז מה שנשאר מהטיפה הזאת הוא הרי מרוח על פי הדד, והוא, כל החלב עובר דרכו, והוא מכשיר אותו לקבל טומאה, כי הרי החלב הוא בעצמו אחד מהשבעה משקים, והוא מכשיר את שאר החלב לקבל טומאה. באותה טיפה מלוכלכת, הכוונה מרוחה, שעל פי הדד, אז אם כן למה הברייתא אומרת שהילד טהור והוא לא נפסל מאכילת תרומה? אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, הברייתא מדובר בכזה מקרה שינק בתקיפה אחת, בכוח בפעם אחת, ולא הניח טיפה מלוכלכת על פי הדד, ולכן הוא פשוט שתה את הכל, לא נשאר טיפה מרוחה על פי הדד. אמר רבא שתי תשובות בדבר, יש פה שתי פריחות להשיב על התשובה שאתה ענית. חדא דכחזינא לפומי דינוקא דמלא חלב, אנחנו רואים שהפה של התינוק מלא חלב, וכשהפה שלו מלא חלב ודאי שהוא לא יכול לשתות בכזה כוח, שלא יישאר אפילו טיפת חלב בפי הדד. ועוד, הרי חלב בכלל לא צריך הכשר לקבל טומאה, מקום חלב מעיין הוא, למקור של החלב יש לו תורת מעיין, הכוונה למשקים שהאדם יוצא מגופו, יש להם דין של מעיין, כמו שתכף הגמרא תרחיב. אז אם כן, מעיינות של האדם, במקרה פה מעיינות של אישה שנטמאה, נחשב כמו גופה של האישה בעצמה, וכמו שהגופה של האישה בעצמה ריתמה בטומאת מגע מת, אז גם המשקים האלה יש להם את הטומאה הזאת. אז אם כן, יש להם את הטומאה הזאת, הם לא צריכים מכשור לקבל טומאה, כי הם עצמם טמאים. זה כמו גופה של האמא שהיא כבר בעצמה טמאה, אז גם המשקים שיוצאים ממנה כבר בעצמם טמאים, הם לא צריכים מכשור. דקטני, כמו שהמשנה אומרת, מסכת מכשירין, יש מסכת שנקראת מחצרת מכשירין, שעוסקת בעניין דברים שמכשירים לקבל טומאה, משקים שמכשירים לקבל טומאה, חלב אישה זה נקרא מעיין, ולכן מטמא בין לרצון. הרי יש דין כזה שמתי משקה מכשיר אוכל לקבל טומאה, דווקא אם הבעלים שמח זה שהפירות שלו נשטפים על ידי המשקה. עכשיו אם מישהו אחר שמח, איזה שכן או איזה חבר, זה לא מועיל. הפירות לא מוכשרים לקבל טומאה, אפילו אם הם נשטפו. עד שהבעלים בעצמם ישמחו, זה גם כן חוק, דורשים את זה מאיזשהו לימוד, כי ייתן, כי יותן, לא ניכנס לזה. אבל על כל פנים, פה במקרה הזה, מי הבעלים? התינוק בעצמו. עכשיו, בין אם זה לרצונו של התינוק, ובין אם זה שלא לרצונו של התינוק, למשל, שתינוק לא רוצה עכשיו לאכול, ומחריקים לך, משדלים אותו בכוח שיבוא ויוכל. אז מקרה כזה, גם כן החלב מכשיר, החלב מוכשר לקבל טומאה. מה רואים מפה? שחלב מוכשר, כי יש לו דין של תורת מעיין. לעומת זאת חלב של בהמה, חלב של בהמה אין לו דין של מעיינות הבהמה, ולכן אינה מטמא, אלא לרצון של הבעלים. אם הבעלים שמח שהמשקה, שהחלב הזה שוטף לו את האוכל וכדומה, רק אז זה מכשיר לקבל טומאה. מה אליו, וכי לא הכוונה שלא לרצון דלא ניחא לי, שהתינוק בכלל לא רוצה את החלב, וקטני מטמא. למה באמת זה מטמא? הרי אין פה את הרצון של הבעלים, אז זה לא אמור להכשיר לקבל טומאה, אלא מה רואים מפה? מכיוון שזה נחשב מעיינות של האישה, וזה מטמא כמו האישה בעצמה, אז לכן זה לא צריך להיות מוכשר לקבל טומאה, ולכן כמובן שלא צריך את רצונו של התינוק. אלא אמר רבא, כיוון שלפי דעתי חלב נחשב כמו מעיינות של האמא, אני שואל את השאלה למה באמת את בן טהור, הרי הוא יונק מאישה שנטמאה על ידי אדם שנטמא באמת, היינו תמה דבנה טהור, דספק ינק כשיעור וספק לא ינק, אנחנו בכלל יודעים אם הוא שתה כשיעור של משקה טמא שאמור לטמא אותו, ואם תמצא לומר ינק כמו השיעור, ספק ינקו באכילת פרס, ספק ינקו בטווח ארוך יותר ויותר מכדי אכילת פרס, ולכן הוא לא יהיה טמא. שואלת הגמרא, לפי דעתו של רבא, החלב נחשב מעיין של האישה והוא טמא כמו האישה בעצמה. שואלת הגמרא, באמת כך סובר רבא? ולרבא מקום חלב מעיין הוא ולא צריך עכשיו לקבל טומאה? והתנן, הרי למדנו משנה מסכת כלים, האישה שנטף חלב מדדיה, אישה נידה שנטף לחלב מדדיה ונפל לאוויר תנור, זה נפל לתוך חלל של אוויר של תנור מחרס, שהתורה אומרת שכל מה שנכנס באוויר של הכלי חרס מטמא כאילו שהוא נגע בכלי בעצמו, אז התנור טמא. וקשי אלן, היה לנו קשה במה התקשר, במה הוכשר בחלב לטמא. ואמר רבי יוחנן, אתה יודע במה הוכשר החלב לטמא? בטיפה מלוכלכת שעל פי הדד. מה אומר רבי יוחנן? אתה יודע במה זה נהיה מוכשר החלב הזה? בטיפה. אבל זה בכלל צריך הכשר לפי דעתך רבה. הרי יש לדין מעיינות של האישה שטמאים כמו האישה בעצמה. אבל רואים מפה שכן זה צריך הכשר. אחי, תאמה רבה לא סבר לה כרבי יוחנן, מה תגיד? שבאמת רבה חולק על רבי יוחנן. רבי יוחנן ממש צריך הכשר. רבה באמת סבר שלא צריך הכשר. והתניה, הרי הברייתא אומרת במפורש שחלב אם זה לא נקרא מעיין. כי הברייתא אומרת, נמצאת, אתה אומר, תשעה משקין בזוב. יש תשעה סוגי תומו, יש תשעה סוגי דברים, תשעה סוגי משקים של זב או זבה, וכל אחד מהם יש לו דין אחר לעניין תומה. הזיעה, זיעה של זב או זבה, וליחה סרוכה, כוונה יש להם מכה ויוצא מזה מוגלה כזאת, זה נקרא ליחה סרוכה, וראי הצועה שלהם, שלושת אלה, דינם שהם תיאורים מכלום, לא מטמא בכלל, לא מטמא. עכשיו, דמעת עינו, שזה המשקה הרביעי, ודם מגפתו, לא המוגלה, אלא הדם שיוצא מהמכה, וחלב אישה שזבה, המשקים האלה מטמאים טומאת משקים, אוכלים ומשקים, אבל לא אדם וכלים שלהם דין, כמו משקים טמאים. עכשיו, באיזה שיעור? בשיעור של רביעית, כמו כל העניין הזה, של המשקים שזה מטמא בשיעור של רביעית. רוקו, הרוק של הזב או הזבה, זובו, אותו זיבה בעצמה, ומימי רגליו, הם מטמאים טומאה חמורה, כמו הזב עצמו, מטמא אדם וכלים. אפילו שהשיעור שלהם בכל שיעור, כי יש להם דין של מעיינות הזב. וימרת מקום חלב מעיין, אם המקור של החלב גם יש לו תורת מעיין, חלב נמי נטמא טומאה חמורה בכל שהוא כזובו ורוקו, תכניס אותו לרשימה השלישית, החמורה ביותר, ותגיד שהוא מטמא טומאת אדם וכלים במשהו. אלא שמע מלא מקום חלב אישה, לאו מעיין הוא, אלא מה רואים מפה שהמקום של החלב של האישה לא נקרא מעיין, צריך להכשיר את המשקים לקבל טומאה, כי יש לו דין כמו משקים רגילים. שאת הגמרא, יחי קשי המתניתא דאמר רבה, אותה משנה שרבה הביא, יש בה קושייה, שם כתוב שחלב האישה מטמא בין לרצון, בין שלא לרצון. אז נשאלת השאלה, למה זה באמת מטמא שלא לרצון? הרי אם יש לו דין של משקה סתם, צריך להכשיר אותו לקבל טומאה. עונה הגמרא, מסברת שלא לרצון, הכוונה דאמר, דלא ניחלי, שהתינוק גילה דעתו שהוא לא רוצה באמת, הוא סובב את הראש, הוא מראה שהוא לא רוצה לנוק, לא מאי שלא לרצון, בסתמה שהתינוק לא הראה סימן, לא שהוא רוצה ולא שהוא לא רוצה. ובמקרה כזה החלב טמא, כי כנראה הוא רוצה. לדעתי דתינוק קריבה לגבי לחלב, הוא בדרך כלל אוהב את החלב, לכן הטיפה המלוכלכת שנמצאת על פי על הדד נחשבת משקה, כי זה לרצונו וזה מכשיר את שאר החלב. אבל אמר לא ניחלה, אבל אם אנחנו רואים שהוא מגלה דעתו שהוא לא מעוניין בחלב הזה, טעור, באמת החלב לא הוכשר לקבל טומאה, אז הוא לא מטמא את התינוק. למדנו במשנה שאדם שאכל אוכלין טמאים, או שהוא שתה רביעית יין, לא דווקא טמא, אדם שנכנס לבית המקדש אחרי שתה רביעית יין, ושעה כדי שיהיו אכילת פרס, יהיה חייב. למה לי שהייה בבית מקדש בשביל להיות חייב? כדי אכילת פרס. שתה רביעית יין, נכנס לבית המקדש, חייב, מה זה משנה כמה זמן הוא שעה בפנים? לקטן ושעה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אחי קטני, אדם שאכל אוכלין טמאים, או ואדם ששתה משקין טמאים, דבר שלישי, ואדם ששתה רביעית יין, ושעה, לא ששעה בבית מקדש, ושעה באכילתם ובשתייתם, בתוך כדי אכילת פרס, ואחר כך אם הוא שתה יין ויכנס לבית המקדש, או שהוא נטמא, אז הוא יהיה חייב. זאת אומרת, אם אדם שתה רביעית יין ויכנס לבית המקדש, אז הוא יהיה חייב. מה שכתוב חייב, כמובן זה לא הולך על התומה, כי פה זה הרי תומה דרבנן, אלא מדובר פה כמובן על זה שנכנס לבית המקדש אחרי שהוא שתה יין. למדנו במשנה שאדם שתה רביעית יין נכנס לבית המקדש הרי הוא חייב. רבי אלעזר אומר, אם הוא שעה בשתייה של הרביעית יין או שהוא נתן מים בשיעור כלשהו, כבר הוא יהיה פטור. מביאה הגמרא שזה לא דעה אחת, יש בזה מחלוקת. תנו רבנן, כתוב בתורה על האיסור של אדם שתה יין, אסור להיכנס לבית המקדש, יין ושיחר אל תשת, ואז כתוב שם בבואכם אלוהל מועד. יכול אפילו כלשהו, הייתי חושב שהכהן יהיה חייב מיטה, אפילו אם הוא שתה כלשהו יין מכנס לבית המקדש, או אפילו שהוא שתה יין מגיטו, יין חדש, שמיץ ענבים שעוד לא תסס, עוד לא נעשה יין, תלמוד לומר, ושיחר אין אסור אלא כדי לשקר, דווקא אם שתה יין שכבר יכול לשקר אותו. וכמה כדי לשקר? רביעית יין בן 40 יום. רביעית של יין שכבר תסס לפחות 40 יום. אם כן, שזה גם, אם אנחנו מדברים פה דווקא על דבר שמשקר, מה תלמוד לומר? יין. מספיק שיהיה כתוב שיחר, לומר לך שמוזהרין עליו על שתיית יין, אפילו כלשהו, ומוזהרין עליו אפילו על שתיית יין חדש מגיטו, אבל זה רק אזהרה, אבל לא חיוב מיטה בידי שמיים. חיוב מיטה בידי שמיים זה רק אם באמת שאתה שיעור של רביעית, יין שהיה לפחות 40 יום ותסס וכבר הוא משקר. גם על קוט, אבל על כל פנים הוא לא יהיה חייב. דעה שנייה, רבי יהודה אומר, זה שכתוב יין, אם היה כתוב רק יין, הייתי חושב אין לי אלא יין. שאר משקרין מניין, שאר משקאות חריפים מניין שאם אדם שתה מהם אסור להיכנס לבית המקדש, תלמוד לומר ושיחר. אם כמעט תלמוד לומר יין, הרי יין, אם אנחנו מדברים על דבר שהוא משקר, אז הוא כלול בתוך כל המשקאות החריפים, אלא על שתיית, היין הוא חייב במיטה בידי שמיים, ועל שאר משקים משקרין הוא רק בהזהרה, הוא עובר על מצוות לא תעשה והוא יהיה חייב מלכות. וכאן כבר מגיע לדעה השלישית, שזה הדעה של המשנה שלנו, רבי אלעזר אומר, מה שכתוב יין ושיחר על תשת, צריך לגרוס כאילו כתוב יין על תשת ושיחר. זאת אומרת, אל תשתהו, אל תשתה את היין כדרך שחרותו. מה לומדים מפה? אם הפסיק בו, אם הוא עשה הפסקות באמצע ששתה את היין, או שהוא נתן לתוכו מים בשיעור של כלשהו, אפילו קצת, כבר הוא יהיה פטור מחיוב מיטה. הוא יהיה חייב רק אם הוא שתה את זה חי, יין חי ממש, ובלי הפסק. מה זה יין חי? שלא הוסיפו בו אפילו טיפת מים. במאי פליגה, במה נחלקו שלושת הדעות פה בברייתא? נתחיל עם שתי הדעות הראשונות. תנא קמא סבר גמרינן שיחר שיחר מן הזיר. לומדים גזירה שווה, השיחר שכתוב כאן לגבי הכהן ששתה שיחר ורוצה להיכנס לבית המקדש, לבין השיחר שכתוב לגבי נזיר, שכמו שמה שכתוב לגבי נזיר שיחר, הכוונה דווקא יין, התורה אוסרת לנזיר רק לשתות יין ולא אוסרים עליו שאר משקאות חריפים. אז אותו דבר שיחר שכתוב כאן לגבי כהן שתה יין ושיחר, הכוונה דווקא ליין ולא לשיחר. זה דעת תנא קמא, ובאמת מה שכתוב שיחר זה לא מרבה שאר משקאות חריפים אלא רק יין. וזה בא לומר שזה צריך להיות דווקא יין שהוא יכול להביא את האדם לידי שחרות. רבי יהודה לא יליף שיחר שיחר מן הזיר, לכן הוא סובר שהשיחר שכתוב לגבי ביאת מקדש, הכוונה גם לשאר משקאות משקרים. עכשיו דעתו השלישית, ורבי אלעזר סבר, מהי שיחר שכתוב לגבי ביאת מקדש, והוא דמשקר, דווקא אם הוא באמת משקר, אם הוא מביא את האדם לידי שהוא יהיה שיקור, ולכן הוא אומר שאם הוא שתה יין באופן שמביא אותו לידי שחרות, רק אז הוא יהיה חייב, דווקא אם זה יין שלא הוסיפו לו מים, והוא משתה אותו ברצף. שאלת הגמרא כמאן נזלא דתניא, יש ברייתא שאומרת ככה, כהן שאכל דבלה קהילית, תאנים מיובשות שמגיעים ממקום שנקרא קהילה, ושתה דבש או חלב, שזה גם כן, זה לא ממש משקר, זה יוצר הרגשת עייפות כזאת, זה מקשה על הבן אדם לחשוב בצורה מרוכזת, ונכנס למקדש ושימש, הוא עשה אחד מהעבודות של המקדש, לא כמקבל מלכות, כמן, כמו איזה אחד מבין הדעות, הברית הזאת נאמרה. אומרת הגמרא, כרבי יהודה, שהוא סובר שכל דבר שמביא את האדם לידי שחרות, אסור לכהן לשתות או לאכול לפני שהוא נכנס לבית המקדש. להלכה אמר רב יהודה בר אחותי, הלכה כרבי אלעזר, שצריך דווקא לשתות את היין ברצף, בלי שיכניסו לתוכו מים בכלל. וקרי רב עלי דרבי אלעזר, רב הכריז על רבי אלעזר, טוביאנה דחכימי, הוא המאושר שבחכמים. מספר את הגמרא, רב אחא דאוצא עליו הנידרא עלה דביטהו, הוא פשוט הדיר את עצמו שהוא לא ייהנה יותר מאשתו. אתה לקמי דרבשי ביום טוב, בשביל לבטל את הנדר, הוא צריך להמשיך לחיות עם אשתו, הוא לא יכול בצורה כזאת, אבל רבשי עכשיו גמר את הסעודה של יום טוב, והוא שתה בו יין, אין שמחה אלא ביין, אין שמחה אלא בבשר. אמר לי, זילה עידנה ותה למחר היום, תלך, מחר תבוא, אני רוצה באמת לענות לך. דרב לא מוקי אמורה עלי, רב לא היה מעמיד לפניו מתורגמן, דיין אולי דורש ברבים, כשהיה דורש ברבים, היו מעמידים לפניו איזשהו אמורה שהיה משמיע את הדברים שלו לציבור. היה אמר בלחש, לפעמים גם בשפה אחרת, בחלק מהמקומות, ואז המתורגמן היה מתרגם את השפה לשפה שכולם היו מבינים, וגם היה מכריז את זה בקול. אבל הוא לא היה אומר דרשה, רב, מיומתיו לחברי, מיום טוב עד למחרת, לחברי הכוונה עד למחרת, מאז שהוא אכל ושתה, את הסעודה של יום טוב עד מחרת. למה? משום שכרות. הוא חשש שהוא כבר קצת השתכר מהיין, והוא לא יכול להורות. אמר לי, אז רבך אמר לה רבשי, ואמר רב, הלכה כרבי אלעזר, שאדם שותה יין שהיה, שמזגו אותו במים, זה כבר לא אסור לו להיכנס לבית המקדש בצורה כזאת. אז אם כן, אתה בטח שתית היין מזוג, אז מה הבעיה שתורה לי הלכה? אומר הוא דקרה מי בימיה, אתה הרי מוזג את היין שלך במים, אז מה הבעיה שתורה לי הוראה? הרי אין פה דין של יין, כמו שרואים לגבי כהן ששותה יין שמזגו אותו בקצת מים, אם הוא נכנס לבית המקדש לפי דעתו של רבי אלעזר, הוא לא יהיה חייב. אתה אומר הלכה כמו רבי אלעזר, אז ואתה הרי לא שותה יין חי אלא יין מזוג, אז אתה הרי לא נחשב כמו אדם שהוא שיקור, אז מה הבעיה שתורה לי הלכה? עונה הגמרא, אמר לי, הלא קשיא, מה שרבי אלעזר אומר ששתיית יין מזוג כבר לא נחשב אסור מבחינת יין שמשקר, זה ברביעית רק, אם שתה רק רביעית, באמת, אם זה היה יין חי, זה משקר. אבל מה שאני אמרתי שאסור לי להורות כי שתיתי יין, אפילו שזה יין מזוג, ביותר מכדי רביעית, וזה ודאי משקר גם ביין שהוסיפו לו מים. איזה סוגי הלכות אסור להורות אדם ששתה יין? תנו רבנן, הפסוק שמלמד על איסור לשתות יין לאדם שבא ומורה הוראות לציבור, הפסוק שמה אומר, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, אז אחד כזה שבא להבדיל בין קודש ובין החול, אל תשתה יין לפני איזה. מה זה נקרא קודש ובין החול? אלו דמין וערכין, חרמין והקדשות. זה כל מיני סוגי הקדש שאדם מקדיש. אדם שמקדיש דמי עליי או דמיו של אדם פלוני עליי, אז לפי השווי שלו או של אחרים, את השווי הוא רוצה לתת לבית המקדש, אז בודקים כמה הוא שווה כעבד, ולפי זה הוא צריך לתת את הכסף לבית המקדש. זה נקרא דמים, ערכים, אומר ערך אדם פלוני עליי או ערכי עליי, שזה מה שהתורה בסוף פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, מביאה ערך של כל אדם לפי הגיל, ותלוי אם הוא זכר או שהוא נקבה, וצריך לתת את הסכום שהקצוב בתורה. חרמין, אדם שאמר בלשון חרם, שהוא מקדיש חפץ מסוים בתור חרם לבית המקדש, בדק הבית, והקדשות, או שהוא אמר בלשון הקדש, כל הסוגי נדרים האלה, אסור למי שתה יין להשתתף, הרי בדרך כלל, איך אפשר לדעת כמה באמת הבן אדם ההוא חייב לשלם? הולכים ועושים שומה, באים אנשים ושמים כמה הוא חייב. אותו בן אדם שנדר, אז אותו אחד שתה יין, אסור לו להשתתף בשומה הזאת. ברגע ש... ומה עושים שומה? כשבאים לפדות את אותו חפץ מההקדש, אז צריך להחליט כמה כסף הזה שווה, כמה הוא צריך לשלם, אז כל אחד מאלה שמשתתפים בשמאות הזאת, אסור לו להיות אחד שתה יין. הפסוק אומר בהמשך שגם זה שמבדיל בין הטמא ובין הטהור, מה זה? אלו טומאות וטהרות, אסור לו להורות בענייני טומאה וטהרה אדם שתה יין, ולהורות זו הוראה בענייני איסור והיתר, האם זה אסור, זה מותר, בשר וחלב, עוד הלכות כאלה. את כל החוקים אלה מדרשות, דרשות אסור לו לדרוש בציבור דברים שקשורים להלכה כמובן, דרשות שקשורים להלכה, כי מצוי בהם לפעמים הלכות למעשה גם. אשר דיבר השם עליהם, זו הלכה למשה מסיני, מה שמשה רבינו קיבל בעל פה כשהוא קיבל את התורה. ביד משה זה תלמוד, זה ההסבר של טעמי המשניות והברייתות. יכול אף המשנה, גם זה אסור להורות הייתי חושב, תלמוד לומר. ולהורות, דווקא לא להורות הלכה למעשה, אבל אין מורין הרי הלכה מן המשנה, אז לכן זה כן מותר לאדם שתוי יין ללמד משניות. אבל רבי יוסף ברבי יהודה אומר אחרת, יכול היית לומר שאסור ללמד אף תלמוד, תלמוד לומר ולהורות, שלא נאסרה לאדם ששתו יין, אלא להורות הלכה למעשה, אבל מותר לו ללמד את תלמוד, כי זה לא הלכה למעשה. שאלת הגמרא, כמן אז לעד אתניה, לפי מי נאמרה הוראה שלמדנו בברייתא, יצא מכלל זה מי שמורה ואומר דבר שכולם יודעים אותו, למשל אומר שרץ טמא, שרץ, אחד מהשמונה שרצים שהתורה מונה, שהם כשהם מתים הם מטמאים, וצפרדע שהוא לא מהשרצים האלה הוא טהור, זה כולם יודעים את זה, כי צפרדע הוא לא מהשרצים שהתורה מונה, ולכן הוא לא מטמא במותו. ששתו יין מורין בהן הוראה, מותר להם להורות בזה הלכה למעשה. נאמר רבי יוסי ברבי יהודה, האם נאמר שזה רק לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שמתיר גם ללמד את תלמוד, ולא רבנן, שהם אוסרים ללמד תלמוד? ואתה גם אפילו תאמר רבנן, ושאני יחד, דזיל קראי בי רב הוא. פה זה שונה, שזה הלכה שמספיק שתי דרך תלמד ביחד עם הילדים, עם התינוקות של בית רבן, כל אחד מהם אמור לדעת את התשובה הזאת. כן, הלוואי שהמבוגרים ידעו את זה בדור שלנו, אבל בכל אופן, בגלל שזה פסוק מפורש בתורה, שם מונים את השמונה שרצים האמורים בתורה, ולא מנוי שם הצפרדע ביניהם, אז הוא לא טמא כמו השרצים, והשרצים האחרים כן טמאים. זה דבר שכתוב מפורש בתורה, מותר גם לשתות יין להורות. אמר רב הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שמותר לשתות יין גם ללמד שיעור בגמרא בתלמוד. שאלת הגמרא, והרב לא מוקים אמורה מיום התווה לחברי, מאז שהוא שתה, אכל ושתה תסעודה של יום טוב עד למחרת, משום שכרות, בגלל שרב סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה שמותר לשתות, אדם שתו יין, מותר לו ללמד תלמוד, אז כל שכן שמותר לו לתת דרשה שלא קשורה להלכה, אז למה באמת הוא לא היה דורש סתם בענייני יום טוב, שיגיד כמה ענייני החג, לאו דווקא הלכות? עונה הגמרא, שאני רב דהורי מורי, הוא היה מורה הלכות בדרשות, לכן הוא לא יכל להגיד דרשה, כי הוא היה מורה הלכות. שואלת הגמרא, ונקם, ולא להורי, שרב יעמיד מתורגמן, וידרוש, ויזהר לא להורות הלכה בשעה שהוא דורש. עונה הגמרא, קולי אחד יתיב רב, כל מקום שרב היה יושב לדרוש ברבים, לא סגי לי בלא הורה, הוא לא יכול להימנע מלהורות דבר הלכה. למה? אנשים היו שואלים אותו אחר כך שאלות, עומדים פה מוסר השכל גדול, כשבאדם בא ושואל אותך שאלה, אז כל כך חשוב לבוא ולענות לו כמה שאפשר, ולכן פשוט רב לא היה הולך במיוחד בכלל להגיד דרשה, כדי שאחר כך אחרי הדרשה אנשים באים לשאול את השאלות, שלא יבוא לענות להם תשובות, כי הוא הרי שתה יין במהלך הסעודה של החג, בשביל השמחה, שמחת בחגיך. אין שמחה אלא ביין. עד כאן השיעור על דף י' ג'.